ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו תמיד אומרים שהמטרה שלנו היא לשלב סיפור בדבר תורה. אנחנו באמת, אין לנו יומרות גדולות פה, ולכן אנחנו מנסחים את הנושא שלנו, דבר תורה לשולחן שבת. לא שיעור, לא דרשה. ונקודת ההנחה שלנו היא שבמיוחד בשולחן שבת, ואגב לא רק, גם אם אתה מעביר שיעור בין קבלת שבת למעריב, אתה מדבר על פרשת השבוע ואתה מכניס סיפור, בטוח שיהיו לך הרבה יותר אנשים שיקשיבו. זה גורם מספר אחד להקשבה, הדבר הזה, סיפורים. אז אבל איך אנחנו אומרים תמיד? יש לנו סיפור, אבל אנחנו רוצים לפתח את הסיפור וקצת להוסיף לו, זה לא סתם להקריא אותו, נכון? בואו נראה מה עשינו פה. בדרך כלל השיטה שלנו היא להתחיל מהסטנדרט, מהפרשה, מהמפרשים, ואחרי זה לעבור לסיפור בתור, אם לראות את הערך המוסף של הסיפור. פעם נלך הפוך ותכף תבינו למה. בואו נראה את הסיפור הבא. הגאון הצדיק רבי אברהם מרדכי מגור נסע פעם לעיר קלץ, דרום מרכז, 83, שקראו בו פרשת שלח. בדרכו בקרות השאר ביקור נימוסין אצל רב המקום רבי דוד גולדמן, שהיה מזקני הרבנים בפולין אחרי מלחמת העולם הראשונה. תוך כדי שיחה שאל לאדמו"ר מגור את מערכו, חכמנו ז"ל אמרו שערי תשובה לעולם פתוחים. מדוע איפה לא נתקבלה תשובת יוצאי מצרים שנתחרטו על שנאו אחר המרגלים וקראו הננו ועלינו אל המקום אשר אמר השם כי חטאנו? זוכרים את הפרשה הקטנה הזאת? איך נקראת? פרשת המעפילים, נכון? ויעפילו לעלות אל ראש ההר, כן, כל המיתוסים האלה זה לקוח מפה, כן? וכמו רצו לתקן ולא נתנו להם, נכון? שאומר להם, אל תעלו, השם לא נמצא אתכם. והם ניסו לעלות ועיקו אותם עד חורמה. אז בקיצור, שואל האדמו"ר, מה זה? שערי תשובה לעולם פתוחים, מה קרה? הקשיב רבי דוד לאורחו, תשובה אמיתית אינה חוזרת ריקה, כי שערי תשובה לא ננעלו לפני כל מי שנכשל בחטא. התנאי לכך הוא שהחטא מכיר בחטאו ומתחרט עליו בלב שלם. ומצא מצרים שגזר עליהם, נגזר עליהם, לא הגיעו. בקיצור, טען הם לא עשו תשובה אמיתית. מאיפה הוא מוכיח את זה? שכן לא אמרו הננו ועלינו אל המקום כי חטאנו להשם, אלא אמרו הננו ועלינו אל המקום אשר אמר השם כי חטאנו. זוכרים את הפסוק?
לא חטאתי, לא אמר השם.
לא, השם אמר שחטאנו, אז בואו נעלה. הננו ועלינו אל המקום אשר אמר השם כי חטאנו. תראו איזה דיוק יפה, זה ככה כתוב בפסוק. כן? אז לכן, זה לא תשובה מעומקא דליבא, כי זה תשובה כאילו, הוא אומר, איך אתמול סיפרתי, אז מישהו אומר, כן, זה מזכיר לה, כמו שמישהו יורד לחברה שלה, אם את חושבת שפגעתי בך, אז אני מבקש את סליחה. זה תשוב, זה נורא פוגע, זה עוד יותר פוגע. כאילו, אני לא חושבת שפגעתי בך, אבל את אומרת שפגעתי בך, סליחה, משהו כזה. אז קיצור, דיוק, מה אתם אומרים?
יפה.
יפה? אז בואו נראה את התגובה של האדמו"ר. יוצאי מצרים אינם מכירים ולא סייג בחטא, מציינים שהשם אמר שנרפא. שום כך אין כאן תשובה אמיתית המתקבלת בשמיים וחולט, ולכן יראה להם השם בשם, אל תעלו כי אין השם בקרבכם. טוב, מאוד יפה. גם אמרתי לכם, גם הערך המוסף שיש בסיפור. קודם כל לראות את המנהג של האדמו"ר מגור. עד היום האדמו"רים נוהגים לזה, כן? הם מגיעים לאיזה מקום, הולכים לבקר את המר הגעתרה, כן? נותנים לו כבוד. אפילו שהאדמו"ר הוא, אם יש לו אלפי חסידים, הוא יותר מהם, אבל הוא, יש לו מנהג ללכת למר הגעתרה, זה דבר אחד. ודבר שני, בואו נראה את התגובה של האדמו"ר. האדמו"ר מגור התפעל מאוד מתשובת הרב, ונכבד ממנו בחודיות. ועומדו פתח הבית, אמר לחבורת החסידים, וזה עתה למדנו מפי גדול בישראל איך צריכים לקרוא פסוק בחומש.
דיוק מהמילים.
כן. תראו מה זה, איך לומדים חומש. עכשיו, בסדר, אני קראתי את הסיפור, מאוד מצא חן בעיניי, אמרתי, נו. מה עושים איתו? זה באמת... אחרי זה הצצתי ברש"י, תציצו אתם ברש"י. איזה פסוק זה? פרק י"ד פסוק מ', מה אתם אומרים על רש"י? רש"י מפרש, הזמן קצר.
הם חזרו בתשובה, אבל לא על...
לא, 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 רש"י מסכים עם הפירוש של גולדמן, בסיפור? רש"י מפרש ככה? לא.
אז הוא אומר, הם חטאו בזה שאמרו טוב לנו שוב ארץ מצרים
ולא במרגלים עצמם. זה לא כאילו השם אומר שהם חטאו,
לא כאילו השם אומר שהם חטאו. הנה נובה, עלינו אל המקום אשר אמר השם. פסיק, מה זה המקום אשר אמר השם? בארץ ישראל. כי חטאנו, כי חטאנו. לפי הצורה שרש"י מפסק את הפסוק, זה ממש לא... מה? כן, זה ממש לא מתאים. קודם כל יש לנו פה דוגמה.
אז הם חזרו תשובה על הדבר הלא נכון.
למה?
לפי רש"י
רצו לעשות
תשובה, אבל על זה שאמרו לא טוב לשום מצרים, במקום להגיד על שחטאנו, על שדיברנו רע על הארץ.
זה חלק מזה, לא?
חלק מזה, זה לא הבנתי.
אמרו הרבה פעמים טוב לנו
לחזור מצרים ולא לרצות להיכנס לארץ ישראל, זה אותו דבר. אנחנו היינו לא בסדר, עכשיו רוצים לתקן את עצמם, בואו נעלה למקום אשר אמר השם. מה זה המקום אשר אמר השם? ארץ ישראל. פסיק. כי חטאנו, אחרי שחטאנו. אז בקיצור, הפירוש של הרב גולדמן הוא לא מסתדר עם הפירוש של רש"י. אז קודם כל זה דבר אחד, אתה מספר סיפור ואתה אומר בואו נשווה את הסיפור לרש"י, אתה רואה שיש פה שתי אפשרויות לפרש את הפסוק. עכשיו הפרשנות שלו זה לא רש"י. אני שאלתי סתם ככה אתמול, אתמול מגור לא ידע את רש"י, הוא מתפעל ממנו וזה, רגע, לאט לאט, הציץ ברש"י, זה לא אפשר בפסוק. קודם כל הבנתם את ההבדל?
כן, שרש"י מבין.
אז אתם אומרים, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, 70 פנים לתורה, אפשר לפרש ככה, ואפשר לפרש ככה, זאת אומרת, זה אפשרות אחת. אבל האמת, אם הייתי דן בסיפור הזה בסעודת שבת, הייתי הולך צעד אחד נוסף. מה נראה לכם יותר נכנס בפשט?
ברור, לא של רש"י, זה הוא.
לא של רש"י?
לא רש"י, כי באמת הם הכירו את המקום.
נו, ועלינו למקום אשר אמר השם כי חטאנו.
אני חושב שהרב הזה
אותם. כן? טוב.
אז למה בעצם הרגו אותם? וכיתום עד החורמה.
לא, כי אמרו להם, אל תרגו, כי זה, עכשיו זה לא הזמן לתקן, מאוחר מדי. כבר נגזרה גזרה למרגלים להישאר בארץ. אבל הבנתם איך שני פירושים.
אב לא חושב ככה, אני חושב שרש"י יותר נכנס.
אני חושב שרש"י יותר נכנס בפשט, אבל זה לא משנה. איך אמר לי מישהו, גם אם יש לך, קודם כל יש 70 פנים לתורה. עצם העובדה שהפסוק ניתן להתפרש גם בצורה נוספת, אומר שאפשר ללמוד את המוסר השכל של הרב גולדמן. הבנתם את העניין?
יש מקום ללימוד.
יש מקום ללמוד גם ככה. אבל מה עשינו? סיפרנו סיפור, אבל הרחבנו והעמקנו בו, לא חזרנו עליו סתם. בחנו אותו, שווינו אותו, אמרנו, בסדר, יש פשט של הסיפור, יש פשט של רש"י. והיופי הוא שאתה לוקח סיפור, אז אתה מרוויח את הערך המוסף, את החוויה של הסיפור. אתה לומד פה כל מיני דברים, בדרך אגב, כן, איך האדמו"ר מגור התפעל, איך הוא מגיב על דבר כזה, איך זה מאוד פסוק, איך מנהג האדמו"ר מגור ללכת ולבקר. אתה לומד הרבה דברים, היינו משווים רש"י ורמב"ן, לא היינו מקבלים את זה, נכון? היה כאילו קצת יבש. הסיפור מרתים לנו את זה. הסיפור הופך כזה משהו חי. אבל שוב, צריך לשכלל את הסיפור, ואז אתה מקבל דבר תורה לטעמי, דבר תורה בשביל שולחן
שלנו. לא הבנתי, אז מה הבעיה באיך שרש"י פוסק?
לא, רש"י מפסק, השאלה היא מה יותר... אני הייתי, בשולחן שבת, הייתי עושה דיון, כן? למשל, שולחן שבת, אחד הכללים זה, שתף את האנשים. מה הייתי משתף אותם? הייתי מבין להם את הפסוק, הייתי מבין להם את זה, שהייתי בו שואל, אומר להם, רש"י לא מפרש ככה, אם אין להם חומש, הייתי אומר להם את זה. ואז הייתי מעלה את השאלה, מה נראה לכם יותר פשוט?
לפי טעמי המקרא, רש"י יותר טוב.
טעמי המקרא? רגע, בואו נראה איך טעמי המקרא.
כי איך הוא מפסק, ועלינו למקום אשר אמר השם, פסיק, טעם מפסיק, חטאנו.
תודה רבה לך. אם אנחנו רואים שטעמי המקרא זה גם פרשנות, אז רש"י לא מפסיק. אז מה? טעמי המקרא. מה? תראה איך שזה מנוקד. מרחת טיפחה, נו. יפה, לא שמתי לב לזה. הנה אתה מביא להם, אתה נותן להם כמה דברים הרווחנו פה, אתה מבין, לבחון. אחרי הכל, אפילו אם טעמי המקרא ככה, זה לא שולל את האפשרות לפרש ככה. ולהרוויח עוד פירוש, ולהרוויח מוסר השכל, ומה הוא צריך לעשות? לתת דוגמה, כמו שאתמול התלמידה שלי נתנה, כן? מי שהיא באה אל החברה שלה, אתה אומר, לא פעם. את אומרת שפקעתי בה, אז אני מבקש סליחות. פשוט לתת המחשה לרעיון הזה של תשובה אמיתית או תשובה לא אמיתית. אדם מתכחש לזה שהוא עשה ככה, הוא אומר, אתה אמרת שחדה, אני מבקש סליחות, זה כלום. זה לא תשובה. הבנתם? ראית כמה דברים קיבלנו מאיזה סיפור אחד קטן? זה של כוח הסבא שלך שהוא הביא אותו, כן? בסדר? יושב על איתכם.
בטח, מה, יפה.
בסדר, אבל לא צריך ללמוד את השיטות, צריך ללמוד איך לעשות את זה מעניין, איך לשים דגישים על הסיפור, איך לשתף את זה, לשאול אותם, להעלות אותם את השאלה הזאת, איזה פירוש יותר נכנס בפשט, אתה מקבל לזה המון, המון.
טוב, נראה, תודה רבה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.